לפני שנתחיל, משתתפת איתנו קבועה, בוקר טוב, הגברת תפלח, והיא יושבת באבל על מות אחיה, הרב שלמה, רבה של חיפה. נדע לי שאתמול הוא נסתלק מהעולם, אז אנחנו שולחים תנחומים בשם כולם לגברת תפלח. לא שעבר, הוא הרב של חיפה, הרב שלמה שלוש. מוזר, זה טעות. על כל פנים, מהי פרשת השבוע? בירה אליו השם באלוני ממרא, והוא יושב פתח האוהל כחום היום. באמת, גם פרשת השבוע הזו מגוונת מאוד, ויש בה שיאים, ממש שיאים, כמו למשל עקדת יצחק. אבל מה שמעניין אותנו הוא תמיד לדלות מפרשת השבוע דברים אשר יכולים לסייע לנו בחוויה שלנו. כן, לאקטואליה, ובאמת איננו רואות ולא זר שאנחנו נמצאים תמיד תמיד בתקופות קשות. ראו מה מתחולל בירושלים. מעבר לטרור הנוראי שמתחולל בירושלים, הדבר שמאוד מאוד כואב מעבר לטרור הזה הוא כאילו הוויכוח הנצחי בין הפלסטינאים ובינינו, מי כובש ומי נכבש, מי בעל הזכות על הארץ הזו ומי לא בעל הזכות על הארץ הזו. ואנחנו לא אחת מתוסכלים, כי ידנו מושטת כל הזמן לשלום, אבל אין ידם מושטת לשלום. והראיה, יש תוכנית החלוקה שהייתה מדינת ישראל בתוכנית החלוקה סימוקיה, והם דחו אותה ופתחו יחד עם מדינות ערב במלחמה, מלחמת השחרור, ואז מדינת ישראל יותר גדלה. ויכולנו להישאר באותו מצב, אבל היה טרור שוב וסכסוך עם מדינות האזור, והיה מלחמת סיני. במלחמת סיני הגענו עד על הסואץ וחזרנו לסיני, כי אין לנו עניין לבוא להסתכסך עם מדינות האזור, עם עמי האזור, רק לקבל שקט, רק לחיות בנוחה ונחלה. וזה לא פסק, והטרור המשיך מבית ומחוץ, מדינות ערב בשיתוף פעולה עם הפלסטינאים, והתגלגלנו למלחמת ששת הימים. ולאן הגענו למלחמת ששת הימים? שוב הגענו עד תעלת סואץ, הפעם הגענו עד לעבר הירדן, והגענו לגולן, והגענו לכותל המערבי. כותל המערבי אשר לפני מלחמת השחרור, הירדנים שהם היו הפטרונים כאן באזור, לא נתנו ליהודים זכות לעבוד להתפלל, לא בהר הבית, בכלל לא בהר הבית, אלא בכותל המערבי. כלומר, מין עושק, מין השתלטות, מין שכתוב היסטורי, אפילו את כבשת הרש לא נתנו. לא היה לנו שום עניין להגיע לשם, למרות שירושלים המזרחית בשבילנו קודש קודשים. גם בן גוריון בזמנו וגם לוי אשכול בזמנו אמרו לעבדאללה, אמרו לחוסיין, תשבו בשקט, לא נגיע אליכם, אין לנו עניין ללחם איתכם, רק תנו לנו להיות בשקט ונטפל באויבים שלנו, מצרים, עיראק, ואיתכם לא ניגע. וחוסיין הצטרף למלחמה למרות האזהרות שהוא זר. ואנחנו מגיעים שלא מרצוננו לעם, לחבל ארץ של מחלת אבותינו, אל חברון, מערת המכפלה, אל קבר רחל, אל ירושלים, שבשתיהם קודש הקודשים, ועוד כהן אחר. כך שלנו בתסכול גדול מאוד מאוד. מה קורה? למה זה מתרחש? ומה יקרה? למה זה מתרחש, הסכסוך הבלתי נגמר הזה? ומה עתיד להיות? במיוחד, מי שצפה אתמול מלבד כל הזעקה הגדולה של אותם פעולות טרור, אני לא אוהב להשתמש במילת פרה ופיקועים. פיקועים זה מילת פרה ו... פעולות רצחניות, פעם ראשונה שאני שומע בכלי התקשורת, שאומרים, קצין מג"ב נרצח. כן, כן, הוא בא לרצח אותו, זה רצח. זה לא פיגוע, זה לרצוח, זה לבוא לדרוס, להרוג. להרוג זה לרצוח, כן? אבל מלבד הכאב העצום הזה, עומדת לה חברת כנסת, חנין זועבי, בהר הבית, ואומרת, אתם לא מבינים? זה הארץ שלנו, זה הבית שלנו. אתם כובשים, מה אתם מצפים מאיתנו? אתם מצפים מאיתנו שנשב בשקט? אתם באתם לבית שלנו, זה הבית שלנו, זו הארץ שלנו. אתם לא מבינים למה קרה לכם השואה? למה שקלטו עליכם? למה רצו לכם 6 מיליון? כי אתם גזענים, כי אתם כובשים. הדברים האלה זה יותר מפצצות, זה יותר מדורסנות. כן. רק רגע. זה יותר מפצצות, זה יותר מהדברים הקשים. ואם כן, איפה, מה שאני רוצה כאן להתמודד, לא בצד הפוליטי של העניין. אני שייך לפרשת השבוע. לא בצד הפוליטי של העניין. אני רוצה להתמודד בצד האמוני של העניין. איך התורה, תורת הנצח הזו, מכינה אותנו לסכסוך רב דורות. אנחנו מאמינים שאחת אחרית הימים הוא ייפטר עד מות המשיח. אבל כל פרשה, ובמיוחד הפרשה הזו, ממש מכינה אותנו לדבר הזה. בואו נסתכל אחת לאחת למצוא חשבון. אני אגיד דווקא מהסוף להתחלה. מהסוף להתחלה, יש עקדת יצחק. הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו, קחנה את בנך, את חיתך, את אשר אהבת, את יצחק. ועלו לי לעולה, תורת השם מקדש את החיים, לא את המוות. ולכן הציווי הזה הוא תמוה, לקחת בן וכביכול לשחוט אותו כקורבן. הוא תמוה מאוד מאוד. ואברהם אבינו היה צריך להתייחד עם עצמו 3 ימים. האם הוא הזוי שהוא שומע דבר כזה? האם הוא חרבן? או שמא זו נבואת אמת? הוא לא הלך לעשות את זה במיידי. 3 ימים הוא התייחד עם עצמו. הגיע למסקנה שזוהי נבואת אמת. התחבט, הרי זה לא התורה שהוא קיבל מאביו שבשמיים. הרי הוא קיבל מאביו שבשמיים תורת חיים, תורת צדק, תורת חסד, תורת משפט. אבל כיוון שכבר הספיק להכיר ולהתוודע בבורא העולם, בניגוד לעולם האלילי שהיה אז, מושחת, זימתי, והוא, בזכות ההכרה שלו בבורא העולם, עלה על נתיב האמת, נתיב החסד, נתיב האמונה. לכן אמר, אם הקדוש ברוך הוא בנבואת אמת אמר לי את הדבר הזה, אני אלך, נראה מה יהיה. הוא לוקח את בנו, הוא לוקח גם 2 נערים איתו, מלבד את יצחק. מי הם 2 נערים? ישמעאל ואליעזר. כשהם, כמובן, הוא נושא איתו עצי עולה. עצים שלוקחים אותם על גבי המזבח כשמקריבים קורבן. ויש לו ביד מאכלת לשחוט חס ושלום את בנו. אבל זה היה ניסיון. היה ניסיון אלוהי לאברהם אבינו. הם מתקרבים, מגיעים לירושלים. ואז אומר להם אברהם אבינו לאליעזר ולישמעאל, שבו נא לכם פה עם החמור. ואני והנער, כלומר יצחק, נעלה. נראה מה רצון השם. ונשתחווה אל השם. מה היה צריך ישמעאל לומר? אבא, למה אותי אתה לא לוקח? למה דווקא אותו? אבל ישמעאל רואה מאכלת, רואה עצים, אומר, אני פראייר, אני לא פראייר. הוא נשאר. מה אלה הדבר היה צריך לומר? למה אותי אתה לא לוקח? אני עבדך הנאמן, שום דבר אתה לא מעלים ממני. אני אסוף לך, שולה זקן שלך, איך זה שאתה משאיר אותי כאן? שח אותי איתך. כי הוא רואה את המאכלת, הוא רואה את עשי העולה. מה נפרד? שולה עם אותי ככה לקורבן, ונשארים ברצון רב. יחד עם מי? עם החמור. כלומר, מה זה חמור? בהמת עבודה, עמל כפיים, ארציות, לא שמיימיות יתר. שמיימיות יתר זה אמונה פנטסטית, פנטזיה, לא מחוברת עם ארציות. והם מעדיפים את הארציות, מעדיפים את החומר, חמור זה חומר, מעדיפים את החומר, לא את השמיימיות. ואילו יצחק ואברהם, וילכו שניהם יחדיו. בלב אחד, מה יצחק טיפש? הוא לא טיפש. אומר לו, אבא, הנה האש, הנה העצים, הנה המאכלת, ויעשה לעולה. מה אומר לו אברהם אבינו? הוא אומר לחרט, בני, אלוהים, יראה לו עשה, הוא יחליט, לעולה, בני. נתן לו רמז, כדי לא להביל אותו. יצחק לא טיפש. הולך איתו, מגיעים על המזבח, ואז הוא נעקד, לא בכפייה, לא הייתה שום התנגדות, והוא לוקח את המאכלת. ואז תורת האלוהים האמיתי, לא הניסיון, ניסיון זה לבדוק, תל, אלא תורת האלוהים האמיתי. אל תשלח ידך אל הנער, ואל תעש לו מאומה, כי אתה ידעתי, כי יראה אלוהים אתה. ולא חסכת את בנך, את חיבך ממני. אני לא צריך. אני לא בעד השהידים. אני לא עושה שמחה על כל בן שהוא שהיד. לא. רק נכונות. לדעת שיש אמת ויש אמונה, ומוכנים להקריב את עצמנו למען ערכים. לא להקריב את חיינו, אלא לשעבד את עצמנו למען ערכים. חיים קדושים, חלל את השבת בשביל שתציל את הנפש. במלחמת יום הכיפורים, יום קדוש לעם היהודי, חללו את יום הכיפורים, צאו ללחם מלחמת מגן, כי החיים קדושים. אל תשלח אתך לנער ואל תעש לו מאומה, כי אתה ידעתי כי ירא אלוהים אתה. נו, מה אומר אברהם אבינו? מה אומר אברהם אבינו בתום אורה המכונן הזה? עכשיו אני מבין, בורא עולם, העמדת אותנו בניסיון, ועמדנו בניסיון במקום הזה, בהרבי, איפה שהסכסוך של היום, בהרבי. אז אני קובע, בהר השם יראה, כל יהודי, כל אדם שנברא בצלם אלוהים, אשר מוכן להיראות לפני השם, להתרומם החומר שבו, לדעת שהאדם האידיאלי הוא שילוב של חומר ורוח, לא רוח לבד ולא חומר לבד. רוח לבד זה אמונה שהיא לא מציאותית, חומר לבד זה רק אדם בהמי שאין לו סולם ערכים, אלא שילוב אמיתי בין אמונה ובין חומר. בהר השם יראה האדם שיבוא לפני השם, כל אדם שנברא בצלם אלוהים. כשבאותו מקום שלמה המלך במדינת ישראל הריבונית הראשונה בנה שם את בית המקדש, באותו מקום אמר כי ביתי ותפילה יקרא לכל העמים חופש דת, לכל העמים כי ביתי ותפילה יקרא לכל העמים. מה עושה האסלאם אשר הוא רק בין 1500 שנה אבל הוא פחות? כן? מה עושה האסלאם? במקום עקדת יצחק הוא רק משכתב היסטוריה, עקדת ישמעאל. ולמרות שבקוראן אין שום זכר לקדושת ירושלים, שום זכר, היא לא נזכרת אפילו ירושלים בקוראן, ומקום הקדוש שלהם הוא מכה. אבל מאוחר יותר, כשרצו לגרום לעם היהודי שלא יהיה מחובר עם מקום המקדש, אחד מהמלכים שלהם קרא שהמקום הזה יהיה מזבלה. והיו שופכים זבל כדי לגרום ליהודים להתייאש מהמקום הזה. אבל היהודים לא נואשו. היהודים היו בגולה למעלה מ-2,000 שנה. וכל שנה הם אומרים, השנה הבאה בירושלים. האם היה בית בליל הסדר שלושה לזה? בספרד, בברצלונה, בווינה, בלילה, היכן לא, בתימן, בצנעה, במרוקו, בכל מקום. לא יום, לא יומיים, אלא אלפי שנים. אלפי שנים. לשנה הבאה בירושלים. אין לך יהודי שלא אמר את הדבר הזה. אין לך חתן וכלה אשר לא שברו כוס או לא שמו אפר בסיס חתן בגלל חורבן בית המקדש. אין לך יהודי אשר הוא אוכל ארוחה שלא מברך ברוך אתה השם רחם על ציון בונה ברחמת ירושלים אמן יום יום על כל ארוחה. אין לך יהודי אשר אני מתפלל 18 ואומר כל יום בתפילה תשכון בתוך ירושלים עירך. אלפי שנים, אלפי שנים. אין להם אפילו משהו מנמשהו, משהו מנמשהו, בתפילותיהם, בתפילותיהם, בכתביהם הקדושים, איזושהי זיקה לירושלים. אין להם, שום דבר. בא אחד המלכים המאוחרים, אמר רבותיי, את היהודים אי אפשר לנצח על דשא הר הבית יהיה מזבלה. ניסינו וזה לא עיל. בואו נבנה מסגד שם. זה במקום זה. שחטו בסטורי בבואה. נקדש את המקום. וכך הם טוענים את זה שלהם. ואמרו אין זכות. ואז יכולה מי שיכולה לבוא ולומר זה הבית שלי. היא לא כל כך אשמה. היא לא כל כך אשמה. אנחנו לא אומרים שזה הבית שלנו. אנחנו צריכים לומר זה הבית שלנו. רק אין פנינו למלחמה. תתפללו, אל תעשו. אנחנו לא עולים להתפלל. אנחנו רק בסך הכל מי שרוצה לעלות להר הבית. לא יותר. תנו לנו את הזכות הזו. למרות שאנחנו טוענים שזה ההר שלנו. לא. בשום פנים ואופן. זה הקלף המנצח. כל סכסוך על הר הבית זה שילוב מצרים. הם לא צריכים צבא, רבותיי. אצלהם מידת השתלבות היא גדולה. די בכך שהמנהיגים שלהם אומרים, רבותיי, כובשים את הר הבית, משתלטים על הר הבית, כבר פגעו, כבר רוצים לבנות את בית המקדש. כל אחד, בלי מפקד, בלי רמטכ"ל, בלי שום דבר, לוקח סכין, לוקח מכונית, והולך. עושה, שהיד, קדושת המוות, זו התרבות שלהם, זו התרבות שלהם. ואנחנו בבעיה, אין לנו עניין שלוב היצרים. אני קורא בהזדמנות הזו גם לאותם אנשים שמאמינים בזכותנו על הר הבית. כעת לרגע, תרד, לא כעת, יגיע הזמן, יגיע הזמן. צריך להשקיט שם את האזור. אבל כאן, במעבדה הזו, שאנחנו כאן לומדים, אנחנו לא מאלה שעולים להר הבית, לא שום כלום. כאן אנחנו לומדים, אנחנו צריכים לדעת שיש שחטוב היסטורי מזה אלפי שנים. אנחנו מקדשים את הר הבית עוד בזמן אברהם אבינו, כי ביתי לתפילה יקרא לכל עמים, והם שבאו הרבה זמן מאוחר יותר, והשתלטו, לא, רק שלנו, רק שלנו. זה השיא בעקדת יצחק. אבל לפני כן, לפני כן, אברהם אבינו הולך לאבי מלך, מלך פשטים, כי היה רעב, משתלטים לו על אשתו שרה, כי יפה היא, והוא ניצל, קדוש ברוך הוא עזר, קצת ככה גרם לאבי מלך לדגדוגים, שיבין שזה לא פשוט לקחת אשת איש ועוד אשת נביא, והיא בעצמה גדולה וענקית מבחינת אישיותה, הבין, שחרר אותה, נתן להם מתנות. אבל, בואו נראה, אברהם אבינו חי באזור, בעבדיו מוצאים באר מים חיים את חיים. באו עבדי אבימלך וגזלו את הבאר מים חיים שעבדי אברהם אבינו חברו. גזלו. אברהם אבינו הוכיח את המלך. כלומר, אמר לו, המלך, מה קורה כאן? איזה מין סוג חיים אלו? איזה מין דו-קיום? אתה חי ואני חי כאן. מה זה לקחת ממני את הבאר שחברו? אבי מלך מודה, מקבל את הטעות. ואז מה עושים? לוקחים שבע כבשות ועושים ברית. ברית. באר שבע. יודעים את השם הזה? זה באר שבע. הבאר שבע, זוהי הברית, זהו ההסכם של דו-קיום בין אברהם אבינו וכל המחנה שלו, כל החמולה שלו, ובין אבי מלך, וכל אחד יחיה בשלום, באזור שלו, על פי עמל כפיו. אבל זה לא עבד. מוכר יותר ופעם גם ההסכם הזה. אבל באר שבע נקראת באר שבע עד היום. והתנ"ך מזכיר את המאמור הזה לפני אלפי שנים. למה? למה הוא כותב? למה אנחנו קוראים? כדי לתת לנו כוחות עמידה בכל העוינות הבינלאומית הזו כלפינו על עצם קיומנו. לדעת רבותיי, מי שעזר לאבותינו אז עוד יעזור לנו, רק נתנהג בסובלנות, בהיגיון, בהיגיון. לדעת לעמוד על זכותנו, אבל בהיגיון, ולהאמין, ולהאמין שנעבור את כל הקשיים האלה. בגלל זה אנחנו קוראים את הפרשיות האלה, שנה, שנה, שנה. זה כן זריקת חיסון, נגד שפעת, עורפית, כל פעם, כל פעם. זה נגד כל הנפילות שלנו, התנ"ך הזה מחסן אותנו, נותן לנו חוסן. אבל יותר מזה, בואו נתקדם הלאה ונראה. הנה עוד קטע. ברוך השם, נולד יצחק. עכשיו בביתו של אברהם אבינו יש כבר שני בנים, ישמעאל הגדול, בנה של הגר, ויצחק בנה של שרה. למרות ששרה אמנו היא שגידלה את ישמעאל, כי הוא נולד על ברכיה, הגר הרתה אותו, וילדה אותו, והיא חסוכת בנים, גידלה אותו. הייתה אמו האומנת. אבל כשנולד יצחק, וכשלאט לאט היא ראתה הבדלים עצומים במבנה האישיותי ובדרך ההתנהלות בין יצחק ובין ישמעאל, אמרה שרה אמנו לאברהם אבינו דברים קשים מאוד, גרש את האמה הזו ואת בנה, כי לא יירש יצחק בני עם ישמעאל, דברים קשים. רמב"ן, רבי משה בן נחמן, לגדולי הפרשים של המקרא לפני 750 שנה, אמר בזה, אמנו שרה טעתה. אבל מה לעשות? אברהם אבינו היה בצער גדול מהדברים של שרה. נגלה אליו האלוהים ואומר לו, שכל אשר תאמר אליך, שרה, שמע בקולה, כי יצחק יקרא לך זרע. אומר אברהם לקדוש ברוך הוא, אבל זה לא הגון. למה אני צריך לגרש אותו? אומר לו אברהם אבינו, אומר לו הקדוש ברוך הוא לאברהם, אל תגרש אותו במובן שלא תדאג לקיומו, אלא תיצור הפרדת כוחות בינו ובין יצחק. כי זה שני עולמות, זה שני עולמות שונים. יצחק אמור להיות עם יהודי ערכי, אבל ישמעאל, והוא יהיה פרא אדם. מקומו הוא במדבר, זה מה שהוא אוהב. כוחנות, הוא יהיה במדבר. איש השקרים, איש הכוח. זה המציאות, מה לעשות? כך הוא בנוי. ולכן עשה הפרדת כוחות. תן לו מה שמגיע לו, אבל הפרדת כוחות. כואב לנו לשמוע את הדברים. אבל האם יש מישהו שיכול לומר שאין בדברים האלה של המקרא שהם באמת כואבים לקרוא אותם? שמבחינה היסטורית, הדברים לא מתאששים עם כל האסלאם הקיצוני והאלים הנוראי בינם לבין עצמם, לא רק בינם בין העולם. רואים בעליל כיצד המקרא כל כך דייק, למרות הכאב לשמוע את זה, אבל זה מציאות. שוב, זה נותן לנו כוח ואורך נשימה לדעת שהתנ"ך כבר צפה את זה ונעבור את זה. ונסיים, מוריי ורבותיי, אברהם אבינו, יש סדום ועמורה, מושחתים, מושחתים, אנשי חמאס, אנשים זימתיים, אנשים מאוד אלימים, באו להם אנשים, והם מסתערים על ביתו של לוט. הוציא ענה אותם ונדעה אותם. אנחנו רוצים שתוציא אותם, אנחנו רוצים לשכב איתם, ונדעה אותם במקרה הזה, לשכב איתם. וכל הקולות, ממש באלימות. ואברהם אבינו, לפני הקטע הזה, עומד לפני הקדוש ברוך הוא, ומתפלל, השם, תסלח לסדום ולעמורה, אולי יש 50 צדיקים, אומר לו, אין. אולי יש 45, אומר, אין. אולי יש 40, אין. אולי 30, אין. אולי 20, אין. אולי 10, אין. אבל אברהם אבינו מתפלל מכירות ליבו להציל את סדום ועמורה. כי אברהם אבינו מייצג את החיים, את קדושת החיים, את הרחמים, את התקווה, את השיבה. זו האנושות של אברהם אבינו. זה הלאום היהודי. הלאום היהודי איננו מזלזל בשום אומה ולשון. הוא דואג וידאג לכל אומה ולשון. כי העם היהודי מקדש את החיים. כשאנו קוראים את הדברים האלה, אנחנו מתמלאים תקווה שלמרות הקשיים שעוברים עלינו יום יום, יום יום, מכל מיני כיוונים, מהמערב, מערב, מכל מיני כיוונים. רק התנ"ך יכול לתת לנו חוסן, אבל בתנאי שנתנהג בשקילות, בתבונה ובאמונה. השם עוז לעמו ייתן, השם יברך את עמו בשלום. שבת שלום.